תשמעו אותי בסדר עם המאזנן?
נשמע.
טוב, אל תתביישו לאותת לי שוב ושוב. קודם כל אני רוצה להזכיר לפני ארוחת הצהריים, אני לא בטוח שאני אזכור אז להזכיר, אז אני רוצה להזכיר שאנחנו נמצאים בתוך מרחב של ריטריט בשתיקה, והבקשה שבכל זמן את המרחבים שמעבר אלינו, חדר אוכל, המדשאות וכולי, נשמור בשקט לטובת הריטריט האחר, ורוב היוגים שם הם יוגים שגם פעם ראשונה בריטריט וממש לומדים את המרחב הזה. אני ממש מעביר בקשה שמגיעה משם. הסשן של הבוקר יעסוק, כפי שסטיבן אמר אתמול, ב-mind heartfulness. אולי שווה לא להיית את זה, אבל לציין, כשאני אומר mind heartfulness, אני לא מתכוון לשתי מילים, mind ו-heartfulness, אלא למילה אחת, אולי מומצאת, אולי מלאכותית, אבל כי היא לא קיימת ממש בשפה האנגלית, אבל אפשר לכתוב את זה או כ-mind, מקף, heart, fullness, או פשוט עם M, capital M ו-capital H, מילה אחת, mind, heart, fullness. שזה הולך ומתכתב בעצם עם, כפי שסטיבן גם כן הזכיר אתמול בשיחה בערב, המילה צ'יטה בשפה הפאלי, מילה שאנחנו מתרגמים אותה, נכון לתרגם אותה, כ-mind heart, למרות שבמקומות מסוימים אנחנו אולי התרגום הוא חלקי, אבל התרגום השלם של המילה הוא mind heart, אין בפאלי הבחנה בין mind ל-heart. בפאלי, ככל הידוע לי, גם בכלל בשפות אודיות קלאסיות. רוב ברבה מספר באחת השיחות שלו שהשיחה שהייתה לו עם איזשהו מורה מה-senior teachers, מראשוני המורים במערב, הוא לא מציין מי זה, אולי ג'וסף גולדסטיין או מישהו מאלה, שהייתה לו איזושהי שיחה איתו, ואותו מורה שיתף אותו שבהתחלה, בשנים הראשונות, כשהביאו את תרבות האינסייט למערב, לסביבה הקמה של IMS, או ספיריט רוק, משהו כמו אמצע שנות ה-70, אחרי כמה שנים הם פתאום הבינו, ה-inner circle, קבוצת הליבה של להביא את הדברים, הייתה להם איזושהי תחושה שמשהו לא עובד. משהו בתוך מה שהם פגשו במזרח, ומנסים להביא אותו אל החברה המערבית, הייתה איזו תחושה, משהו לא עובד, משהו doesn't land, לא נופל במקום. ומתוך הרבה הרהורים וחקירה עצמית, פתאום היה להם איזשהו קליק, מטה, קרונה, חסד, אהבה, ידידותיות, חמלה, איכויות של הלב, שמשהו מתוך זה כמו היה חסר. זה הוליד איזשהו שינוי שכולנו מכירים ומוכירים וחשים בו. אני חושב שגם אם מסתכלים על מורי דרמה בולטים של העידן שלנו מהמזרח, אי אפשר לפספס את זה שהמקום של הלב כל כך מרכזי. הג'אנצ'ה אומר שבודהיזם היא הדת של הלב. מי שלא מתרגל פיתוח וטיפוח של, של הלב, הוא לא מתרגל דרמה. הדלאי למה אומר הרבה פעמים, my religion is kindness. תכנתן, כל כך הרבה צורות, קחו למשל את המקום כשהוא מדבר על, על תרגול בהליכה, על מיינדפולנס להליכה. הוא אומר, תעשו כל צעד, תרגישו שאתם מנשקים את האדמה. זה מאוד 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 בולט. ואני חושב שיכול להיות שבאיזשהו מקום, שגם במה שאפשר לקרוא לו תרבות המיינדפולנס, אפשר לראות איזשהו תהליך דומה לאותו תיאור שתיאר אותו מורה מערבי, ג'וזף גולדסטיין טייפ, מראשית ההגעה של הויפאסנה, או האינסייט למערב, שלאחר איזושהי תקופה החלו יותר ויותר להיות תוכניות שהמקום של, של חמלה בתוכם הוא מאוד מאוד משמעותי. תוכניות כמו התוכנית של קירסטן נף, אני יודע מתוך הדברים שכמה כאן שבחדר מתרגלים, מתרגלים אולי גם מלמדים תוכניות שכאלה, זה הרבה הרבה יותר בולט, תופס איזשהו מקום שהוא הרבה הרבה יותר מרכזי. אין צורך שאני אזכיר שמות של תוכניות כאלה, נכון? זה מוכר התופעה, אני מניח שרבים מכם מכירים את זה אפילו הרבה יותר טוב ממני. סטיבן ציטט אתמול בשיחה את מרק וויליאמס שאמר לו, זה כלומר מיינדפולנס, זה לא עובד בלי חמלה. ובאיזשהו מקום הבוקר אני רוצה לקחת את זה עוד צעד אחד קטן ואולי קצת רדיקלי הלאה. ומה שאני אנסה לומר זה שאין בכלל דבר כזה מיינדפולנס בלי הארטפולנס. מיינדפולנס במשמעות שאנחנו מדברים עליו כדארמה וואלאז, כ-agents of change, כמשהו שהכוונה שלו היא להביא להפחתה משמעותית של סבל ובטווח הרחוק, ומה שאולי בשפה טכנית, בשפה של הבודה, הוא לא דיבר הרי על מיינדפולנס או רק על סאטי, הוא דיבר על סמה סאטי, על מיינדפולנס, מה שאנחנו תרגיל, מיינדפולנס, right mindfulness, מיינדפולנס נכון, מיינדפולנס מדויק. או אם תרצו, אם להשתמש בדימוי שוודאי רובכם מכירים, אז בדימוי של הציפור, הציפור, ציפור של הדרמה, שיש לה שתי כנפיים, ושציפור כדי לעוף זקוקה לשתי הכנפיים שלה. אז אולי אם להשתמש בדימוי הזה, אני אנסה להגיד שזה לא רק שיש פה צורך בעוד משהו, עוד מכשיר, אלא שזה אחד, שכאשר אנחנו חושבים על ציפור, אנחנו חושבים על מעוף. ואנחנו בתוך כך חושבים בעצם גם על שתי כנפיים. ואני חושב שכדי להבין לעומק את הטענה הזאת, חשוב לראות שביסוד האופן שבו אנחנו מבינים מיינדפולנס, יש מקופלת הרבה פעמים הנחה. הנחה לא מודעת, מתוך כך לא מדוברת ולא בדוקה. בכל אופן, הנחה מאוד מאוד משמעותית. מכירים את, את הביטוי הפאלי, יתם, בוטה? אף אחד לא תרגל עם גוונקה למשל. יתם בוטם מתורגם כדברים כפי שהם. Things as they are. וזה בדרך כלל הביטוי קולו, כולל, אני לא יודע להגיד את זה בטונציה, שמורים, ששמעתי מורה שלי אומר לי הרבה פעמים, יתם בוטם פסם. שפסם זה מאותה פסתי שבאה גם בויפסנה, לראות. לראות דברים כפי שהם. משהו מאוד מאוד מובנה בתוך הראייה, בתוך הדרך, ההתכוונות הזאת. ובאיזשהו מקום, זה הרי מה שאנחנו מנסים לעשות בתרגול מיינדפולנס. אחד ההבנות המשמעותיות, מטלטלות ובו בזמן משחררות, היא הראייה שאנחנו נוטים לראות, לתפוס דברים בדרך שהיא לאו דווקא כפי שהיא. נכון? אנחנו שמים לב כמה בתוך כך הדבר בו, כמה התפיסה האינסטינקטיבית היא מותנית, היא אוטומטית, והיא הרבה מאוד פעמים מסבכת אותנו, ואנחנו לומדים קודם כל לראות את זה, קודם כל לשים איזשהו סימן שאלה. זה לא דווקא היא ככה וככה, אלא אפשרות לראות את זה, היא אומרת משהו, וככה אני מרגיש כשהיא אומרת משהו. היא נותן לנו פתאום איזושהי תמונה, כמו פותח את התמונה ומשחרר אותנו מהאופן שבו היינו לכודים בתוך התמונה. והאופן הזה שבו אנחנו רואים את הדברים, הוא מרגיש אמיתי יותר, והוא גם, להגיד את זה, הוא מתגמל, הוא משחרר. הוא משחרר אותנו מתוך מקומות שצורת הראייה האינסטינקטיבית והתפיסה האינסטינקטיבית שלנו את הדברים, היינו לכודים בתוכה. למשל, שהיא ככה וככה, שזה ככה וככה, שאני כזה וכזה, וכיוצא באלה. וההבנה המשמעותית הזאת היא, באופן כמעט בלתי נמנע, יחד עם הראייה שאנחנו רואים את הדברים בצורה בהירה יותר, בצורה שמרגישה אמיתית יותר או נכוחה יותר, שאם נמשיך ונמשיך ונמשיך, מתישהו נגיע ליתה בוטם הזה, לדברים כפי שהם באמת. ויש כאן בעצם, כמו שאמרתי, הנחה. אפילו שתי הנחות. אחת היא שאנחנו יכולים לראות, לתפוס את הדברים כפי שהם, והשנייה היא שיש איזשהו אופן שבו הדברים הם באמת קיימים כשלעצמם. סוגריים. בלי תלות בעיניים שרואות אותם, בהכרה שמכירה אותם, או במודעות שמודעת אליהם. מה?
הדרך הבודיסטית בתפיסה כזאת שיש דברים
בדיוק, בדיוק. תומר, אני רואה אותך ואני רואה עוד כמה חיוכים, כשאנחנו רואים בעצם, מציפים את הזה כשיש, ויכול להיות שאנחנו יכולים להבחין בעצמנו שיש בנו איזושהי תפיסה או אמונה כזאת, שנלך עמוק עמוק יותר ונגיע לכפי שהם באמת. רואים, כמו שעולה בתוך השאלה שלך, רגע, משהו פה בתוך הדרמה, בתוך ההצבעה, כמו שסטיבן אמר אתמול, ריקות, פתאום שואלים אותם, מה זה ריקות? ריקות בדיוק מצביעה על כך שהדברים לא קיימים בזכות עצמם, לא קיימים כשלעצמם. הראייה של ההנחה הזאת, שיכול להיות שמקופלת באופן שבו אנחנו תופסים מיינדפולנס, היא נורא נורא משמעותית, והיא נורא נורא משמעותית למיינד הארדפולנס, לחשיבות של מיינד הארדפולנס. וזאת למה? על פי הדרמה, האופן שבו משהו נתפס, כי פה בתוך הזה זה נורא, נורא אוהב את זה בעברית, מילים משהו אנחנו מתרגמים כ-something, נכון? בעברית הייתי אומר שיותר something זה דבר או דבר מה, כי העברית אומרת לנו משהו, משהו זה בעצם אלכם המילים מה שהוא, מה שהוא באמת כרגע, האופן שבו הוא מופיע, האופן שבו הוא נתפס, מה שנתפס ומה שנתפס. האופן שבו אנחנו תופסים משהו מושפע מתנאים ונסיבות שעולים מתוך הדבר, האובייקט, ובו בזמן מתנאים ונסיבות שנובעים מהצ'יטה, מהמיינד הארט. אתם איתי? כן? כל דבר שעולה בדעתנו, כל דבר שאנחנו רואים, שומעים, חשים, יש פה מפגש, מפגש בין מאפיינים, תכונות, תנאים ונסיבות של ויז'ואל, למשל, צבעים, צורות, של מה שיכול לעורר חוויה של צליל, של מה שמעורר דמות עם הזיכרון שעולה בה, וישנו את הצ'יטה, שכשאנחנו מדברים על הצ'יטה, בתוך התנאים והנסיבות יכולים להיות זיכרונות או נטיות זיכרונות. למשל, כשעובר לידי איזשהו גבר שלובש אפטר שב, כמו שלבש דוד שלי שהיה תמיד צועק עליי, אני הריח, כאילו, זה האופן שבו אני חווה אותו. ובו בזמן ישנם פה מקומות, שכן אני אגיד, כבר זה, אי אפשר באמת להפחיד את זה מהלב, נכון? אם בזיכרון, משהו במעלה בי את הזיכרון של משהו שהיה עוין כלפיי או מקווץ אותי, הלב שלי כבר כך, צ'יטה. ולצד זה, גם מצב הלב שלי מתוך כל מיני תנאים ונסיבות אחרים. כאשר אנחנו רואים מישהו שאנחנו כועסים עליו בוויז'ואל, בוויז'ואל, איך זה מרגיש? איך הוא ממש נראה? הוא מעצבן, לא? הוא מעצבן. וכאשר אנחנו רואים מישהו שאנחנו מאוד מחבבים או אוהבים, החוויה הוויזואלית אחרת. ולא רק זה, כאשר אני מגיע למפגש כועס, או בלי שעות שינה. הוויז'ואל הוא אחרת מאשר כאשר אני מגיע למפגש עצבני, או כאשר אני מגיע למפגש אליז או כליל. באופן שבו אם האובייקט הוא אני, הוא עצמי, האופן שבו האובייקט הזה נתפס כשאני במצב רוח כליל או עליז, הוא פחות מרגיש גם באיזשהו מקום אובייקט. זה אחד הדברים שקשורים אל המקום של האיכויות שאנחנו כן מבקשים לטפח בלב, כאשר הלב פתוח יותר, כאשר הלב נינוח, כאשר הלב יוצא לתת, כאשר הלב חמלה. האובייקטים שנתפסים, מצבים, אנשים, אני, הם פחות אובייקטים. וכאשר הלב קפוץ או כבד, כך inherently אני חווה את עצמי, את מצבי הרוח שלי, את מה שאני רואה, את מה שאני שומע. אתם יכולים לקחת את זה למשל גם בתוך המקום של ודנה, שתופסת מקום מרכזי בכל דרך של, באופן, דרך או אופן שבו אנחנו מדברים ומלמדים על מיינדפולנס, החשיבות המאוד מכרעת של ודנה, נכון? כאשר עולה בנו סלידה לצליל מסוים, האם זה מאפיין ששייך לצליל הזה? ואני יכול לשמוע צליל מסוים, ועבורי זה יהיה מוזיקה. ועבור אחר, אני אלך הפוך, עבור הילדים שלי, משהו עם מוזיקה, בשבילי זה אולי רעש. אותם צלילים ממש. אבל זהו, שזה אפילו לא אותם צלילים ממש. למרות שברמה המושגית, נאמר למשל על אותו אדם שנראה לגמרי אחרת, כאשר אני כועס או כאשר אני אליז, אנחנו נגיד, כן, אני מזהה אותו, זה אותו אדם, האם זה באמת אותו דבר? קחו למשל את המקום הזה, אני אלך פה למשל בהמשך של להזכיר למשל ודנה וסלידה. זה דבר שאנחנו פוגשים לרוב בתוכנו, וגם עם אנשים שאנחנו עובדים איתם, פוגשים אותם. כאב. זה לא רק שהגישה שיש בה את האיכות של הקבלה והרשות מאפשרת לנו להיות עם הכאב או להתמודד איתו, היא מגלה, היא מאפשרת לו להתגלות אחרת. היא מאפשרת לו להיות יותר מה שהוא ופחות דבר מה. מה? כן.
גם אם אני חושבת נגיד על השאלה העתיקה, האם עץ נופל באמצע היער ואף אחד לא שמע, האם הוא נפל, אז לא היה שם מישהו שיגדיר אותו כנפל, אבל קרו, החיים קרו והאנרגיה שלו המשיכה לנוע בכיוון שאם היה מישהו שיעמוד ליד ויגיד הוא נפל, אז הוא היה אומר, אבל כשאין מישהו שיפרש, אז הדברים קורים, אבל אני פשוט... כאילו, איך שאני לא מגיעה לזה, זה תמיד הדברים עצמם, או הבאמת הזה, הכפי שהם. אז אני מנסה להבין את הכפי שהם הזה, אבל תמיד אם יש אותנו בסביבה, אז יש את הפרשנות שלנו.
פטיצ'ה סמופדה. זה מה שאנחנו נוגעים בו. אם אפשר להשתמש בתוך המקום של לחדד את הקוואן שהזכרת, הקוואן בעצם אומר, אם עץ נופל בקרחת יער ואף אחד לא שומע, האם הוא עדיין משמיע צליל? עכשיו החשיבה בתוך כך אומרת, כן, בוודאי. אבל מה המשמעות של הדבר כפי שהוא, צליל, נורא ברור, עץ נופל, הוא משמיע צליל, כשאין בעצם הכרה, אין בעצם מודעות. אז בתוך כך, זה לא רק בתוך כך לומר, יש פרשנות ויש את הדברים כפי שהם, זה בדיוק בא להצביע על זה. זה פטיצ'ה סמופדה, האופן שבו דברים נתפסים, דרמה היא לא ניהיליסטית, היא לא אומרת שהכל בראש ואין שם שום דבר. אבל בו בזמן, אנחנו לא יכולים לתפוס מעבר לתפיסה שלנו. והתפיסה היא מותנית על מה שנקרא לו אולי מצב הצ'יטה, הלב תודעה.
אם התפיסה שלנו אומרת שאנחנו פשוט לא יודעים לתפוס.
שאנחנו מה?
שאנחנו לא יודעים לתפוס.
אני לא בטוח שאני... מה זאת אומרת שאנחנו... את מדברת ברמה חווייתית או אינטלקטואלית?
כי אם אני מבינה שכל מה שאני תופסת נתפס דרך החוויה האישית שלי, וכמה שאני אנסה להפריד, אולי ברגעים מסוימים במדיטציה אנחנו מצליחים להיות באיזשהו בין לבין כזה, אבל ברוב החיים שלנו אני לא יודעת מה הדברים.
ברמה הפרקטית, המשמעות, יש לזה משמעות פרקטית נורא נורא גדולה, שהיא נמצאת בליבה של התרגול, של בהבנה, שטיפוח ופיתוח איכויות של חמלה, של חיבה, של עיניים טובות, של נדיבות, של סבלנות, של הקשבה, זה כמו ingredients בתוך התבשיל, שאנחנו לא יודעים, אבל בתוך התבשיל הרכיבים האלה, תוך כך יוצרים שהמציאות היא אחרת, אנחנו משנים את העולם.
במוטיבציה שלי בישיבה אני תמיד אומרת, אני לא יודעת, יש משהו שאני לא יודעת שאני לא יודעת עכשיו, אבל אני רוצה להיפתח, אני לא יודעת. ואז המדיטציה מביאה, או הדבר הזה שאני לא יודעת, או המודעות שאני לא מחוברת אליה עדיין, ואני לא יודעת שאני עוד לא יודעת אותה. ואז הישיבה, או הליכה, ואז המודעות נפתחת.
כן, שתי.
משהו לא מסתדר, אני אשמח ל... סטיבן הזמין אותנו בתחילת המדיטציה, כי הוא לא צריך להגיע לשום דבר תזכורת. אני יכולה לעשות את זה עם הנשימה ובמפגש כזה שאני לא צריכה שום דבר ושום דבר לא צריך לקרות וממש אין תלות. אני יכולה להיות הנשימה ואני יכולה פשוט להיות אהבה וזה משהו שממש יכול, אני יכולה לחוות את זה, להיות כל דבר, להיות כלום והכל באותם. עכשיו את ההתמזגות הזו, אני לא מבינה איך לקחת את זה לחיים, אני לא מבינה איך להיות לב ושאין נפרדות, איך זה פרקטי? אני לא מבינה. חוץ מלהיות לגמרי חשוף או ב... אני לא מבינה איך לקחת את זה לחיים.
חשוב לי בראש ובראשונה לומר שזה לא איזושהי הצבעה על איזושהי חוויה, איך נקרא לה, אקסטטית שכזאת, שבו הכל אחד, שהרבה מאוד, באופן בלתי נמנע, כאשר אנחנו שומעים לימוד, נוצרים לנו דימויים. והדימויים האלה למשל הולכים לתוך מקום של איזושהי חוויה שכזאת. זה ממש לא הצבעה לשם. זה הראייה שאם ניקח לדוגמה את המקום של טרנספורמציה שיכולה להיות בלהיות עם כאב, כמו שקורה למשל, שהיא לא מקום של פיתוח של כוח סיבולת ויכולת אלא מקום שבו איזשהו גם הסתכלות, לא לסגת, לא לנסות להדוף, יוצר בתוך מקום שהכאב עצמו קורה לו משהו. והמקום הזה הוא לא לנסות איזשהו דימוי שכל החיים ייראו ככה, אבל לתנועה הקטנה הזאת יש המון המון משמעות. כי כשאני מטפחת אותה בשלל התרגולים, דרמים, פסיכולוגים של תוכניות שונות, שבעצם מבקשת בתוך כך לטפח ולטפח מה שנותן לו כאן את הכותרת, האיכויות של הלב, זה משנה את העולם שאנחנו פוגשים אותו. זה לא שלמשל תרגול כזה, זה כשאני אולי בקשב למקומות, לעלייה של שיפוטים בתוכי כלפי אשתי. אחלה תרגול, יש מלן. זה לא שמתוכם בתוך כך נוצר איזשהו מקום של אנחנו אחד דווקא או זה. אבל משהו בחוויה מתרכך. מתכתב?
כן, שאנחנו באיזשהו מרחב מכיל ואוהב, אז הכל כאילו מתפרק בתוכו. כאילו דיזורס כזה, מפנים. עניתי. תודה.
רוצה להוסיף משהו?
We've got into existential questions, which are lovely. And I'm divided whether to respond or just to stay quiet, because something very beautiful about the question, because there really isn't an answer actually to either of your questions. There's no answer, because every time we look, the answer will be different, and every time, just as Iran was saying, we develop, or we change our view, or we get a deeper view, the whole world will be different, and we will be different. So there's nothing to hold on to, really. And that, in the end, to use the Sanskrit, Satchitananda, isness, cheetah that is trying to understand it and cannot, and Ananda, which is just let go and enjoy. just say, we cannot. There's no way we can catch. So let go into it. Let it take us. There's no way we can catch it and say, I got it. That was it. I just offered it as a guidance in the morning of the meditation. Not, you said, I was suggesting that nothing is happening. It's not true at all. I was suggesting we can't get anything. But everything is happening. it's not ours. It doesn't belong to us.
It's the not trying is what. It's the not trying frees us.
Yeah. Let it take us. Let it take us.
תמיד חשבתי שההארט הוא חלק מהמיינד כבר. כאילו תוצרי המיינד זה יכולים, כאילו תמיד כשאנחנו עושים, כשכאילו מציינים את תוצרי המיינד, מחשבות, תחושות ורגשות. כאילו שאין ביניהם הבחנה יותר מדי. אז מה התוספת שההארט כאילו, שאתה מדגיש?
אולי לא, אולי אני לא מוסיף כלום למה שכבר הבנת, מה שאמרת. אני רוצה רק, לפני שחלק אתכם לקבוצות קטנות של חקירה, לסיים ב... ולא לגמרי יודע אם זה כמה זה יתקשר, אבל... וכמה שורות מתוך דברים של רוב ברבה. כשאנחנו מתרגלים מטה וחמלה, תחושת העצמי מתחילה להתרכך לפעמים. העצמי, גבולות העצמי, מתחילים להיפתח, להיות מרווחים ופתוחים יותר, במובן מסוים. וזה מאוד מאוד חשוב, כי אנחנו מקבלים הצצה של לחיות בלי המגבלה העצמית. בלי לגדור את עצמנו, להגדיר את עצמנו ולקרוך את עצמנו כל כך בהגדרה הזאת. תחושה של אחדות או טעם של הלא עצמי, הנתה. אהבה וחמלה מובילות לפעמים ובאופן טבעי לתחושת עצמי פחות כרוכה וכבולה. ומשהו בפתיחה הזו, בהתרקחות הזו, מתחיל לנער ולהאיר איזו הבנה על העצמי וטבע העצמי. והוא מוסיף ואומר, מתן אהבה וחמלה לעצמי לא בונה את האגו, לא בונה את תחושת העצמי. האופן בו האגו נבנה זה דרך יחסים בעייתיים, שיפוטיים, נוקשים לעצמי, יחסים מגדירים באופן צר. תחושת עצמי בעייתית בונה את האגו. בואו נשב לרגע או שניים.